שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות האם הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים על בריאות, על איך לעשות את החיים שלנו בריאים יותר בכל הרמות, ברמה הנפשית, ברמה הגופנית, ברמה החברתית, איך לעשות האם הדשים. ובשיחה הקודמת שלנו אנחנו דיברנו על תופעה שכל אחד אני חושב מכיר מהחיים, לפעמים יותר לפעמים פחות, על דאגות, הרדות. וככה פיתחנו את הנושא בשיחתנו הקודמת מכל מיני היבטים, הבנו את התהליך שהחברה האנושית עוברת, את ההשפעה שהיום האדם סופג מהתקשורת, מהחדשות, מהמדיה שעוטפת אותנו מכל צד, התהרותיות שיש בחברה שבה אנחנו חיים, כמו שציינת כבר מגיל הילדות, וכל זה הופך את החיים שלנו לחיים מאוד מאוד לחוצים, מאוד מאוד חרדתיים כאלה, וכל אחד מאיתנו בווליום כזה או אחר סובל מהתופעות האלה. והייתי רוצה שאת המפגש היום אני אעביר ככה, אני אפתח אותו יותר במישור האישי. אני אזכיר רק לעצמנו ולצופים שלנו את הסיטואציה שאנחנו רוצים לדמות כאן באולפן. אנחנו רוצים לדמות כאן באולפן סיטואציה שבה אנחנו קבוצה של 10 אנשים, לצורך העניין ניצה תייצג את הנשים ואני את הגברים, שמייצגים לגמרי את הציבור הרחב, טיפוסים ממוצעים לגמרי, כמוני כמוכם, כמו כל אחד מאיתנו, שבאים לכאן מתוך רצון ופתיחות והקשבה ללמוד משהו חדש, לקחת משהו חדש לחיים. המשפט המרכזי שאני סימנתי לעצמי בשיחה הקודמת שלך לגבי הרדות ודאגות, אתה אמרת שאנשים נעשים יותר ויותר רגישים לתופעות חיצוניות. וזה משהו שאני מאוד מאוד מזדהה איתו. אני באופן אישי, אני בן 38, אבא ל4 ילדים, עובד, נשוי, הכל משכנתה כרגיל כמו כולם, וכשחשבתי על המשפט הזה שהוא מאוד מאוד נגע בי ככה באופן אישי, שאדם נהיה רגיש יותר ויותר, אני יכול להעיד על עצמי שאני רגיש מאוד. מה זאת אומרת רגיש מאוד? נגיד בעבודה, אני עובד סביבי עוד כמה עשרות אנשים, אחד בפרויקט כזה, אחד בפרויקט אחר, אני רואה שאני בלחץ ובהרדה מהדברים שקורים בעבודה יותר מכולם. אני רואה אנשים מסתובבים כל הזמן שמחים, מחייכים, יש איזה משבר כזה או משבר אחר בארגון שבו אנחנו עובדים, והם עוברים ככה מעל גלי המשבר והזעזועים ונעים כמו סירה על המים, ככה הכל בסדר, זורמים, ואני לא. אני מכל פיפס קטן, מכל שינוי, מכל איזה שערה שמתקרבת מרחוק, מכל גרם של משהו שאפשר ממנו להילחץ, אני ברגישות המאוד מאוד גבוהה שנראה לי שיש לי לכל מה שמתרחש ככה סביבי, כמו הסנסורים שלי ככה בעצבנות יתר, אני מכל פיפס קטן לא ישן לילות. זאת אומרת, נכנס לחרדות, מפה ועד לא יודע איפה. ואני מסתכל סביבי לראות אם זה באמת ככה כל הארגון בחרדה. אני רואה, לא, כולם מסתובבים רגועים, זה בעבודה. וזה ממש יום-יום, יום-יום. זה מקום אחד שבו אני מזהה שיש לי רגישות יתר, מקום שני זה בבית. מה זאת אומרת בבית? אני חוזר מעבודה הביתה בערב, אשתי מספרת לי משהו, הילדים מספרים לי משהו שקרה בבית ספר, זה יכול להיות הדבר הקטן ביותר, או משהו שהיה לה שם עם השכן, אמר, טק, טק, לא יודע מה, אני בתוך הבית, יש לי 4 ילדים, אז אנחנו 6 נפשות גרים בבית, אני גם שם באיזושהי רגישות מטורפת, לוקח את הדברים עד לקצה. אני היחיד שלא ירדם בלילה ממשהו שקרה. כולם עוברים על זה לסדר. היום נגיד היה משהו בינינו, נגיד בין בני המשפחה, היה משהו, אני מזה עושה, אני כאילו מנפח את זה בתוכי, מבחינה רגשית, מבחינת מחשבות, וזה כאילו מוציא אותי מרגיעה ואיזון להמון זמן, וכולם נרדמו. אני נשארתי יחיד. אז אני רואה שגם בעבודה וגם בבית אותה תופעה בדיוק, אצלי יש איזשהו דפקט כזה פנימי של רגישות יתר, כולם עוברים כל גל שבא ועוברים הלאה ואני תקוע בו. עכשיו, זה היה הדיאגנוזה של רגישות יותר ויותר שאני מזדהה איתה לגמרי. ודבר שני שאתה אמרת, זה היה ניתוח כאילו ממה זה נובע, שמאוד התחברתי אליו, ודבר שני שאמרת שעכשיו, כדי להתמודד עם זה, שזה כאילו קורה היום ליותר ויותר אנשים, וכדי להתמודד עם זה, אנחנו צריכים לבנות איזושהי ערכת מגן. אנחנו צריכים למצוא, אמרת גם עוד דבר שסימנתי לעצמי ככה אבן דרך בהסבר שנתת, שהאדם צריך למצוא את נקודת האיזון. זאת אומרת, לא להיות לגמרי כאילו לא, כמו אבן, לא מרגיש שום דבר, כי אז הוא לא מתפתח, לא קורה איתו כלום, הוא לא מנצל את הדברים שקורים לשינוי, למנף את החיים ואת כל מה שקורה קדימה, אז זה גם ברור שאסור שיהיה, אבל מצד שני, לא לתת לדברים לצאת מכל פרופורציה. אז השאלה, איך עכשיו אנחנו יכולים, ולזה הייתי רוצה שניקח את השיחה הזאת שלנו, אחרי שהבנו את הרעיונות ברמה התיאורטית בשיחה הראשונה על דאגות והרדות, הייתי רוצה עכשיו, אם תוכלו לקחת אותי, להצטרף אליי ולהיכנס לאיזשהו תהליך שבו באמת אנחנו, אם יש במשהו לעזור לי בתוך הסדנה הזאת שלנו בת 10 אנשים. אני מקווה שהייתי ברור, שאתם גם מרגישים על מה אני מדבר, אולי.
אנחנו כבר בחרדה. כך, אם אתה שואל אותי...
אתה המדריך שלנו, בשביל זה אנחנו כאן.
אז הייתי אומר כך, ש... זאת אומרת, מה שאנחנו סך הכל צריכים, לראות את האדם כמערכת קטנה, פרטית, שהיא זקוקה לאיזון. ואיזון שלה, של המערכת הזאת, תלוי במערכת הכללית, איפה שהוא נמצא כחלק מהסך הכל, המערכת הגדולה, החברתית. עולמית, בימינו זה בכלל שייך לכל העולם. כי כולנו נמצאים בקשר כזה, גם כן בכלי תקשורת, גם באינטרנט, גם בכל מה שיש, פיתחנו לעצמנו, שאנחנו נמצאים היום בהשפעה הדדית סביב כל הכדור הארץ, וגם כן אנחנו נעשים בזה קשורים בצורה אינטגרלית זה לזה, כשאי אפשר לנתק את עצמי, אם כן, בצורה מלאכותית, שאני זורק את הכל והולך לאיזשהו אי בודד ולא אכפת לי כלום, ומגדל את הפרות שלי וכבשים, וחי חיי, אבל גם כן אז אני או שמנתק את עצמי להכל, או ש... זאת אומרת, בצורה הרגילה... מה אנחנו יכולים לעשות, זה רק לאזן את הסביבה. אבל אם אנחנו לא מדברים על דברים, ככה, על תוכניות הגדולות, לאזן את הסביבה, לשנות את האנושות, לחנך אותה, אם אנחנו מדברים על משהו שכאילו בידי אדם לעשות לעצמו, אז הייתי אומר כך, שקודם כל אנחנו צריכים להביא לאדם להביא לאדם ידיעה מי הוא מה הוא, מה עם המערכות שבו, איך הוא יכול לנהל אותם, שזה הכל בעצם גם כן בתלות החברה הקטנה שיש מסביבו, שיוכל לשנות את עצמו, כי אדם את עצמו לא יכול לשנות. אנחנו תמיד יכולים לשנות את עצמנו רק דרך הגורם החיצון. כך אנחנו בנויים, שתמיד אני נמצא בעקוף כך בגורמים חיצוניים, ואז אני צריך לבנות את עצמי ברגישות מיוחדת לגורמים מיוחדים, לחבות את הרגישות שלי כלפי גורמים מיוחדים אחרים, לבנות כזאת מעטפת סביבי, שסך הכל היא מאזנת אותי לצורה הרצויה שאני בוחר בעצמי. אותה הצורה. אז אני צריך לתאר את עצמי. מה זה נקרא, מיכאל, מה אתה רוצה להיות? באיזה צורה אתה רוצה לחיות? מה אתה יכול לצייר לעצמך כחיים מאוזנים? שאתה נמצא בהתקדמות לאיזה מטרה? שאתה נמצא בהשתתפות הרצויה עם הסביבה, עם העולם, וכן הלאה. אני צריך קודם כל, לתאר לעצמי את החיים האלו. ועכשיו, לראות מכל מה שיש לי, נכון להיום, איך אני מתקדם ממצוי לרצוי. וההתקדמות הזאת יכולה להיות רק על ידי זה שאני בונה גורמים חיצוניים. אני בוחר בגורמים חיצוניים כאלו שיקדמו אותי לזה. חלק מהגורמים שידקו לי התפעלות שלי מדברים הרעים, וחלק מהגורמים החיצוניים שיפתחו בי רגישות יתר נכונה להשפעות הנכונות, יפות, טובות. בסך הכל להביא את עצמי לנקודת האיזון. זה הכל תלוי באדם. יכול אדם לעשות כך, כל אדם ואדם, לזה צריכים ללמוד איך לעשות. וכל אחד ואחד צריך ללמוד את זה.
אני בדיוק את זה רוצה ללמוד. הבנתי שהחוסר איזון הוא הבעיה. שאולי מדברים הלא נכונים אני מתרגש מדי, ואולי יש דברים שמהם אני לא מתרגש, שדווקא מהם היה לי כדאי להתרגש כדי להגיע לאיזשהו איזון. אז בדיוק את היכולת הזאת הייתי שמח ללמוד. כאן, ואני חושב שאם בקבוצה שלנו, אנחנו 10 אנשים, אם היינו יכולים ללמוד את זה כאן, או לעשות איזשהם תרגילים, או לא חשוב מה, לא חשוב לי באיך. אם הייתי רוכש את היכולת הזו, נראה לי שהחיים שלי היו באים למקום הרבה הרבה יותר טוב ממה שהם עכשיו. זאת אומרת, לא נוח לי. לא יכול להיות שחצי מהלילות אני לא ארדם. זה לא נורמלי, זה מפריע לי בתפקוד, אחר כך אני עייף בעבודה, אני בעצבנות, ולא ממשהו, אלא יש פה איזה תגובות שרשרת כמו מגדל קלפים, שזה כאילו, זה לא חיים בקיצור.
כן, אני מבין אותך. אז קודם כל, נגיד מאותה חברה, בוא אנחנו נבנה כזאת סביבה, כלפי כל חבר וחבר, בתוך הקבוצה שלנו, אמנם שהיא קבוצה מקרית, כן? אבל כל אחד מרגיש בצורך לשנות את החיים שלו, להגיע לנקודת האיזון באמת, אז בואו אנחנו נעשה את זה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים בקבוצה שלנו לתאר מצב העתידי היפה, כמו שדיברנו, כן? ובואו אנחנו נשחק אותו. אנחנו נשחק אותו בצורה הרצינית, האמיתית, כמו שאומרים, כן? יש כזה משפט, זה משחק, זה דבר רציני. כן? למה רציני? כי הוא בעצם בונה את העתיד. כן? דיברנו על המהות המשחק כבר כמה פעמים, ובואו אנחנו נעשה זאת. איך אנחנו עושים? נשחק. בחיים הטובים, בחיים הרגועים, בחיים שבהם אנחנו נמצאים באיזון, ביחס יפה בינינו, שכולנו מקרינים על כל אחד ואחד ציפייה, הרגשה טובה, ביטחון, חום, רוגע, להתייחס לחיים, לתת דוגמאות איך להתייחס לחיים בצורה רגועה. כל דבר שבא, אנחנו לא מיד מקבלים אותה, לא מיד מתפעלים. ככה אלה קודם מסתכלים עליו מהצד. אם אני נמצא תחת השפעת הסביבה שלי, הזאת הקטנה, שהיא תמיד ככה מאזנת אותי, כן? נותנת להרגשת היציבות, אז אני מתוך זה גם כן שנכלל מהם, כאילו מקבל אותם בפנים, אז אני בהתאם לזה גם כן מתייחס אחרת לחיים. איך אני צריך אז להתרשם מהסביבה? אני צריך להרגיש בסביבה קטן, לעומת הגדולים. כמו ילד כלפי ההורים, כלפי מחנכים. אז קודם כל אני צריך להעריך את הסביבה הזאת, כסביבה גדולה, כסביבה חשובה. כסביבה שמביאה לדברים ההכרחיים ממש, מאוד נחוצים לי, כמו שאתה אומר, כלפי המצב שלך. כן? אז להרגיש את עצמי קטן כלפי הגדולים, שקטן מתפעל מהגדולים, לומד מהם. אז אני אלמד מהם איך להתייחס בצורה יפה, נוחה, לכל דבר שבחיים, להיות יותר רגוע, יותר מבין, יותר שולט, יותר שופט, ולא להיכנס תחת השפעת כל מיני חדשות, כל מיני השפעות סביבתיות, ללא ביקורת. קודם כל, ככה. אני צריך לקבל מהסביבה יחס כזה. זה דבר אחד. דבר שני, אני צריך גם כן, חוץ מזה שאני מרגיש את עצמי קטן כלפי הגדולים, גם כן להרגיש את עצמי גדול כלפיהם. זאת אומרת שאני יכול גם כן לתרום להם. אז אני משחק בזה שאני איש רגוע, בזה שאני בטוח. אני משחק, בטוח שאני לא כזה. אני הפוך, אבל אני משחק. איך אני בטוח, איך אני יודע, איך אני מבין, איך אני מרגיש. חבר'ה, הכל בסדר, מה אתם חושבים? זה הכל כלום, זה שום דבר. זה בוא נראה את זה בעיניים אחרות. בוא אנחנו נתרחק קצת מהתופעה שאנחנו נמצאים בחרדה כלפיה. בוא אנחנו נראה אותה מבחוץ, עד כמה שכן, כמה לא. ואנחנו מאזנים רגש עם השכל. ככה זה אני מקרין להם. זאת אומרת, יחס שלי לחברה הוא דואלי. פעם קטן ופעם גדול, כלפי שני דברים. כלפי להתפעל מהם, מדברים הכי חיוביים, אני קטן, כלפי להשפיע עליהם, דברים חיוביים, אני גדול. זה דבר אחד. דבר שני, הרגשת הביטחון. לקבל מהם ולהשפיע להם. הרגשת התמיכה וחום ואהבה. הרגשת החיבור בינינו, שיש בטוח אנשים שיכולים לעזור לך כמו שלעצמם, ואז תמיד יבואו ויעזרו לך. ודאי שכמה שהם חברה יותר גדולה, אז יותר ביטחון. כמה שהם מרגישים את עצמם ומקרינים לך את העוצמה שלהם, יש לך יותר ביטחון. אבל לפחות שזה משהו. אין, זה כמו שתינוק כלפי הגדולים כך מרגיש את עצמו, שהוא אז מרגיש את עצמו ככה בטוח, חופשי, ומאוד חשוב לו להרוס בו ביטחון. וכך אנחנו גם כן צריכים להתנהג. זה מה שחסר לנו, לכולנו. מאוד. הרגשת הביטחון זה, זה, זה המקור של כל הבעיות, חוסר ביטחון. הלאה. החברה צריכה לעלות מצב רוח. אנחנו חייבים לדאוג שלכולם יהיה מצב רוח מרומם. שמחה. אני צריך לראות בכל האנשים האלה פרצוף שמח. ולראות את עצמי שאני משמח אותם. לא קלות ראש, כן? אלא שמחה מזה שאנחנו נמצאים בחממה שלנו, וטוב לנו. ואנחנו ממש נהנים מזה ואוהבים את הדברים האלה. שוב, אנחנו אנשים רציניים, מאוד ריאליים, אנחנו בזה לא מסתתרים מהחיים, אלא אנחנו בזה מנטרלים ההתפעלויות שלנו, שאין להם שום הצדקה. שאנחנו סתם מתפעלים מכלי תקשורת, מכל מיני תופעות חיצוניות, שמישהו מנפח אותם בכוונה מתוך האגו שלו למכור לנו או למשוך תשומת לב שלנו, כן, ואנחנו לא רוצים להיות תחת ההשפעה הזאת. אז אנחנו בונים איזה מין הגנה נגד הדברים האלו. אנחנו בזה בוחרים ערוצים מיוחדים אולי בטלוויזיה, בין החדשות, בכל מיני דברים שאנחנו רואים בסביבה. אנחנו רוצים להתפעל מדברים רציניים, להיות ממש בתוכם, אבל לא להיות מהשפעת מישהו. אלא עד כמה שיותר שאנחנו נקבל מידע, בוא נגיד, אובייקטיבית. שלא מישהו מעביר אלינו כל מיני ההתפעלויות שלו. שזה מה שאני רואה רוב התוכניות בטלוויזיה וברדיו, זה כאלו. זהו. עכשיו, כל אחד חייב לדאוג למצב רוח של החברה. ובזה אנחנו מעלים את עצמנו לרמה אחרת של קבלת החיים, קליטת החיים. אם אנחנו מקרינים כאלו השפעות כל אחד מאיתנו, מהעשרה אנשים שיושבים כאן, כל אחד מאיתנו פתאום מרגיש שהוא מושך לעצמו עוד הרבה אנשים מסביב. כי כולם רוצים את זה. אני פתאום מרגיש איפה שאני לא נמצא, מתחילים להתייחס אליי אחרת. אנשים נמשכים עליי, כי אני מקרין להם הרגשת הביטחון, רוגע, יחס אחר לחיים. ואז החברה שלנו יכולה לגדול. היא יכולה להביא לעצמה הרבה מאוד אוהדים, הרבה יותר תומכים והרבה משתתפים. אני נגיד שומע בכל מיני מקומות איפה שאני לפעמים נמצא, אני טס לחול, אז בשדה תעופה, במטוס, איפה אני נמצא? מתי אני יוצא ככה מגדרי? אז אני שומע, או, אנחנו אוהבים לראות את ה... הרבה שמעתי דווקא מאנשים חולים. הייתי חולה, הייתי כל הזמן רואה ערוץ 66.
שיחות על בריאות.
או, שיחות על בריאות. אבל למה? מקרין סביבה טובה, זה נקרא, כן? מקרין הרגשת הביטחון, ידע, יחס נכון לחיים וכן הלאה. זה אין לך בערוצים אחרים.
כן, הייתי רוצה להביא לכם דוגמה קונקרטית ונראה איך תעזרו לי. משהו כן. מהחיים, אני אתן לכם ממש תמונה. אני זוכר, זה היה לפני שבועיים. יש לי בת 12 וחצי, והיא הייתה מחוץ לבית, היא הייתה צריכה להגיע, היה כבר ערב, כבר היה קצת מוהר, ואני התעייף, רציתי ללכת לישון. אני מצלצל אליה לנייד, לא זמין, לא תופס אותה. פעם, פעמיים, לא תופס. וגם אשתי הייתה מחוץ לבית. בקיצור, היא עדיין לא בבית, לא ברור לי בדיוק איך היא מגיעה ומאיפה ומי מהזיר אותה וכן הלאה, ואני אמור ללכת לישון, ושתי אומרת לי, תלכי, תלך, תבוא, הכל יהיה בסדר, בטלפון. עכשיו, רוב האנשים שאני מכיר היו נרדמים במצב הזה. אני לא נרדם. לא נרדם. זאת אומרת, אצלי יש איזושהי רגישות וחרדת יתר. למה? אני אגיד לך למה. אני גר בפתח תקווה. אם אתה, אני קורא חדשות בוויינט, שם יש מבזקים ככה הרבה הרבה בבת אחת. אם אתה תצלם בוויינט ככה את המבזקים, אתה תראה שפתח תקווה מככבת ב-20% מהמבזקים על משהו שקרה באיזה מקום. בדברים רעים. בפארק הזה קרה ככה, בפארק הזה קרה ככה, ושם בצומת ההיא ככה, ושם ככה. פתח תקווה, לפני שגרתי בפתח תקווה, לא ידעתי שהיא עיר כל כך מרכזית בישראל. היום אני רואה שהיא מככבת בדברים הלא נעימים. אני כאבא לא רגוע. עכשיו, זה לא שכאילו הפציצו אותי באיזה תקשורת משהו מעוות. אלה מקרים שקורים יום-יום. אני לא נרדם, ואני יודע ששמונה אנשים אחרים מתוך 10 היו כן נרדמים. איך אני יכול להביא את עצמי, אתה יודע מה, לא להיות באיזה, תן אותי בממוצע, ככה, במשהו. מה אפשר לעשות עם הרגישות יתר הזו? למשל במקרה הזה. אני לא אומר מה אפשר לעשות במקרה הזה, אלא אני נותן את זה כמשהו שהוא יהיה יסוד שממנו נתחיל לעבוד בקבוצה שלנו. סתם, אני נותן את זה כמקרה, אני יכול לתת עוד 1,000
אם תרצו. בטוח שאם קבוצה הייתה משפיעה עליך?
לא, נגיד שבאתי אליכם היום ויש לנו מפגש, והנה, שמתי את זה על השולחן.
אם הקבוצה הייתה משפיעה עליך עכשיו יחס אחר למקרה, היית בכל זאת נכלל מזה, והיית אחרת מתייחס אם זה יבוא היום או מחר.
תשפיע על היחס אחר. זה היחס שלי, שאני חושב שהוא ריאלי, רציני ומפוקח, וכך ראוי להתייחס. מתוך האחריות אני לא נרדם. מה שאני משגיע אותי זה שאני לא מבין איך אחרים יכולים לרדם. אתה מבין? איך אחרים? למה זה כאילו לא נורמלי? זה הנורמלי בעיניי. וכך בכל דבר. נתתי דוגמה מהבית, אבל כך בדיוק גם אני מרגיש בעבודה, או בכל דבר. תמיד שאני כאילו באיזושהי הרדת יתר, אני כאילו שואל את עצמי, איך האחרים לא כך מתייחסים לחיים? איך הם כאילו, הם כאילו חסרי אחריות, אנשים חיים ככה, לא נוגע בהם כלום, לא יודע איפה הם חיים, הם נראים לי באיזשהו ניתוק. אבל אצלי, אני אומר עוד פעם, במבחן התוצאה, אני רואה כמה פעמים אני לא נרדם בלילה, זה מוגזם כבר, הרבה. ואני איתכם פה, אולי גם לכם יש כאלה דברים לפעמים.
זה ברור שכן, וברור לנו שאתה צודק, כי על פני כל החדשות וכל הדברים האלה צריכים לדאוג, ולא ככה יקרה מה שיהיה, והכל יהיה בסדר. נכון. אנחנו רואים ש...
נכון, כי הכל לא בסדר.
ב-20% לפחות זה לא בסדר.
נכון.
כמו שאתה רואה, לפי כן? הסטטיסטיקה.
נכון.
אז מה עושים? כאן, נו, מצד אחד, אתה צריך לעשות הסכם עם הילדים, שאין דבר כזה שלא עונים, שמנתקים...
לא, זה ברור, את זה אני עושה.
זה ברור.
כן.
אבל איך לעשות עם עצמו? שוב אני אומר לך, אנחנו חייבים להוריד לך בכל זאת את אותו הרמת הדאגה, מה שיש לך, ולדבר על זה בקבוצה שלנו, שאנחנו מתייחסים על זה בצורה אחרת.
איך?
שקודם כל זה לא נורא, ואתה בכל זאת לא יכול לעשות כלום, ואתה צריך להיות יותר רגוע. אנחנו צריכים להשפיע לך בעצם מצב השקרי.
יאללה, תשפיעו. אני לא אומר בכאילו, אני אומר לכם באמת, תשפיעו. כן, בבקשה, כן. אני פתוח, אם לא, לא הייתי פה.
ואם יבואו 10 אנשים וככה ידברו...
איך, אז... מה תגידו לי?
אז אנחנו נגיד לך שנכון שאני דואג גם כן, שבת שלי, בת 12.5, נעלמת בלילה, פתאום מהקשר איתנו, ולא ידוע איפה ומה, ואני לפנות למשטרה, לבתי חולים, להתחיל לשאול איפה נמצאת, וכן הלאה, אני מבין אותך. זה סיבובים כאלה מלא.
כן.
אז...
ומה בסוף היא אומרת? נגמרה לי הבטריה, בטלפון, במהרת. ואני לא ישנתי כל הלילה.
ולא היה אף אחד ש...
לא, נגיד, לא חשוב. אני אומר כאילו בסופו של דבר, כאילו לא היה כלום, כאילו לא...
זה אני מבין.
כן.
לא, לא, זה... עכשיו אנחנו מדברים רק עליך.
נכון, רק עליי, כן, לגמרי.
אז אנחנו צריכים כל הזמן לדבר איתך, דווקא על נקודה הזאת.
איזה?
איך שאנחנו רגועים. ואני הולכת לישון, אומרת איזה אישה בצורה רגועה, וגבר אומר, נו, מה יכול להיות? שום דבר לא קורה. עזוב כל הדברים האלה, גם כן הסטטיסטיקה הזאת, זה סתם מנפחים לנו את זה, אני לא רוצה לשמוע, אני הולך לישון, ואני רואה שגם כן כל השכנים שלי כך, וגם כולם, צריכים להשפיע עליך, התנהגות שלנו. אתה תתקלל מזה, פשוט השפעה הזאת, אתה תרצה או לא תרצה, אתה תקבל. למרות שאתה נמצא כאן, ואתה בחרדה ובהכל, אם אנחנו יושבים ומדברים על זה בצורה כזאת, שזה הכל נורמלי, לא בזלזול, שאז אתה מתנתק ולא רוצה לקבל, אלא שאנחנו, בין היתר, אנחנו מדברים על כל הבעיות, וגם על זה, אתה נכלל מאיתנו, מיחס שלנו, שאולי הוא יחס מלאכותי, שאנחנו גם כן הגענו כולנו לטיפול. אנחנו כולנו נמצאים בחרדות ופחדים, אנחנו כולנו משוגעים, אין, אנחנו כולנו ככה, אבל אם אנחנו מדברים אחד כלפי שני עכשיו במשחק, אין דבר כזה שאנחנו לא נתפעל מזה. ההפך, בגלל שאתה בחרדה, אתה נמצא ברגישות יתר, בקליטה, אז אנחנו נוכל להשפיע עליך יותר ממה שיבוא אדם רגוע. נו, מה, אתם כאן מדברים, מספרים, מה זה? הוא יקלוט בקושי מה שאנחנו נדבר. אתה דווקא תקלוט אותנו. איתך תענוג לעבוד. אתה תשתנה מהר מאוד.
כי הוא דומה בין, זאת אומרת, הוא נמצא בקבוצה בין דומים.
כן, לא, הוא נמצא בקליטה מאוד רגישה. כן, הרגישות שלו לקליטת הדברים מבחוץ היא מאוד גבוהה. הוא תופס את הדברים ומיד נכנס אצלו עמוק, בתוך הרצון, עד שמגיע לוויברציות פנימיות, לחרדה. אז ודאי שגם כן הדברים האחרים, החיוביים, גם כן נקבל באותה הרגישות. ולא רוצה, וכן רוצה או לא רוצה, הוא יהיה מאוד מאוד מושפע מאיתנו. ואז פתאום ירגע יותר ממה שאנשים אחרים. הוא דווקא כן. ולכן אתה רק צריך לשמוע. רק צריך להיכנס לחברה שתקרין עליך רוגע. ואתה תראה שפתאום מה אשתי תבוא ותגיד, נו ולמה לא התקשרת עליי שהיא לא עונה ומה? לא חשבתי על זה, הלכתי לישון. או שהיא תשאל, אני לא התקשרתי לבת שלנו, כי ידעתי שאתה כל הזמן מתקשר. לא, אני לא בא לי להתקשר. אפילו לחפש אותה. מה אתה מסתכל עליי? שזה לא יכול להיות? לא יכול להיות. זה נדמה לך. זה נדמה לך. זה חוסר הבנה בהשפעת, בכוח השפעת הסביבה על האדם. הכל סביבה יכולה להיות. אתה רואה, נכנסים לאיזושהי סביבה באינטרנט, שמלמדים אותם איך למות, איך לעשות כל דבר. לעשות מקרי טרור, פעולות, מעשים כאלו, שהכל תלוי בסביבה.
אבל זה נראה שסביבה שלילית או משהו שלילי משפיע הרבה יותר חזק ממשהו חיובי. זאת אומרת, הרבה יותר קל להיות דואג וחרד,
לא חשוב,
מאשר להיות רגוע.
אנחנו פשוט לא מנסים, לא מנוסים בזה. כי אנחנו תמיד נסחפנו אחרי היצרה שלנו. האגו, ככה, שליטה, קינה, תאווה, כבוד וכן הלאה. אם אנחנו נהפוך את זה לחיובי, גם כן זה ישפיע באותה מידה ואפילו עוד יותר. אז אין לך שום ברירה אלא לבוא אלינו, לקורס שלנו, כן? תירשם ותבוא בצורה קבועה, ולא חשוב מדברים עליך ולא בעיות שלך בדיוק או לא, אתה לוקח עכשיו על עצמך התחייבות להשפיע על כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, חיובי, וגם כן להשתדל לקבל מאיתנו, השפעה שלנו. זאת אומרת, להשתתף איתנו במש, בצורה רצינית. ואז אתה תראה עד כמה שזה משפיע עליך. נראה את זה אחרי כמה פגישות, אתה תגיד בעצמך. אבל לא ייתכן שלא יהיו שינויים. לא ייתכן. זה עד שאנחנו נלמד יחד, כולנו, קבוצה, יש לנו מדריך, מנחה, משהו, ואנחנו בדיונים, בסדנה, בשאלות מכוונות שהוא נותן לנו המנחה, אנחנו מדברים בינינו על מהי פחדים, מהי מחרדות, האם אני מנפח אותם, האם המנגנון שלי פנימי כזה שאני מתחיל לקשור את הדברים האלה עם כל מיני סרטים, עם כל מיני דמיונות, עם כל מיני, או שאני צריך, אני יכול להיות, יכולת אז להגיב בצורה אחרת לגמרי. לא לכיוון שאני מנפח אותם, אלא לכיוון שאני מרגיע ומחבא אותם. הרי בכל זאת אני לא משנה בזה כלום. אני רק את עצמי מכניס ליתר המתח. לא שהמתח שלי עוזר באמת, הדאגה שלי עוזרת באמת לקרובים, למשפחה, לאותה בת שלי. זה לא יעזור. אז כדאי לי להיות יותר רגוע. אם זה היה עוזר, אז לא הייתי מוריד את עצמי אולי מאותה רמת הדאגה. אבל כדאי לי להוריד, כי אז אני שומר על יציבות, גם משפחה וגם עצמי. והסביבה צריכה לדבר על זה, וסביבה צריכה לדבר גם, כן נכון שקורים לפעמים דברים נוראים אצלנו, בחיים שלנו, ויכול להיות כל דבר, אבל לא שאנחנו צריכים לקבל את זה בצורה כזאת. אנחנו צריכים, כמו שהולכים למלחמה, אתה היית בצבא ומשרת, וגם למילואים אתה הולך. נו, אז מה לעשות? ישנם כאלו וכאלו תמיד מקרים בחיים. נו, אז מה? הולכים לרחוב, זה לא מסוכן? ילד קטן, אתה לא מוציא סתם לרחוב. גדול כבר, לא כל כך, וגם כן בכל זאת, אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו מקום, סכנה. אבל שתלוי איך אנחנו מתייחסים לזה.
לא הבנתי.
נו, בכל דבר זה, אנחנו עושים איזשהו חשבון. תמיד אנחנו, אני זוכר בן שלי, הוא רצה בתור סטודנט ללכת לטייל, היה לו שם זכות מיוחדת, אני זוכר כרטיס ב-400 דולר, לכל הרכבות שבאירופה. כל הרכבות שבאירופה, ב-400 דולר כרטיס סטודנט. זהו. אז אני הרשיתי לו, קח את הכרטיס, סע. לקח את
התיק
וקדימה. ונסע חודשיים. חודשיים בכל הארצות באירופה. זהו. והייתי ודאי, אז לא היו פלאפונים, זה היה לפני 20 שנה יותר. וככה, וגם כן, נו אז מה? צריכים שאחר כך הוא נסע למזרח הרחוק, לכל מיני מקומות, מסוכנות יותר, לדרום אמריקה. איך אני יכול לא לתת לו את זה לעשות בחיים? אני מבין את, אני שם את עצמי במקומו. איך יכול להיות שההורים שלי היו מונים ממני את הדברים כאלו? אז איך אני אכיר את החיים? אז איך אני ידע את העולם? בגיל כזה, בגיל 17 שם, 18. אדרבה, חייב. מזה שאני דואג, נו אז מה?
נרדמת בלילה?
נרדמתי.
יפה, אז אני בטוח שהיו אחרים באותו הזמן שנתנו לילדים שלהם לנסוע לאותו טיול, והם לא נרדמו בלילה. להם אנחנו קוראים שהם אנשים באיזושהי חרדה יותר ממך. נכון? באיזושהי רגישות יותר ממך.
כן, שרגישות הזאת היא חולנית.
כן, זה בדיוק העניין.
צריכים להיות בדאגה, ומשהו כאן בראש צריך להיות, כאן, באחורית הראש. יש איזושהי דאגה, כמו שהיא אימא, שכל הזמן חושבת על הילד הקטן שלה, אמנם שהיא נמצאת עכשיו בעבודה, ומתפקדת בעבודה, היא כל הזמן חושבת מה איתו. נכון, ככה זה החיים שלנו. זה הקשר שלנו בינינו, במשפחה ובכלל. אבל, יחד עם זה, זה לא מונע ממני תפקוד הנורמלי, כולל שינה. כולל שינה. אלה... אני חייב לתכנת את עצמי בצורה כזאת שאני לא צריך לשכנע את עצמי ללכת לישון, אלא ממש כבר אחרי השכנוע הקבוצתי אני מתנהג בצורה אחרת. אני מוריד את רמת הדאגה לצורה כזאת שזה לא מפריע לי לתפקד. החרדה נשארת, זה ברור.
אני מזדה עם אורן, ואני אנסה רגע להסביר מה אני עוברת. זה משהו דומה, זאת אומרת, זה כאילו הכוח של הדמיון שלי מתחיל לעבוד שעות נוספות, זה בעצם מה שקורה. זאת אומרת, אני מתחילה לתסרט סרטי, ואני רואה כל מיני סרטים. עכשיו, איך מפסיקים את הסרט הזה?
אז את לא יכולה להפסיק, את יכולה רק להביא לעצמך השפעה נוספת. שתנטרל את השפעת הדמיון שלך ששמע מכל מיני מקורות ומזה את נכללת. את עכשיו צריכה להתקלל מהשפעות אחרות. מה יש בזה?
זאת אומרת, התכנות הזה שאמרת, אנחנו צריכים לתכנת את עצמנו כדי שנוכל להצליח להתנהג אחרת.
כן.
אז מה זה התכנות הזה עכשיו שקורה לנו פה?
השפעת הסביבה.
השפעת הסביבה, בקבוצה שלנו כאן?
כן, כן, ודאי.
בזה שהם אומרים לי, שהם מרגיעים אותי ואומרים לי, אז התסריט הזה לא יתעורר לי בפעם הבאה?
לא, ודאי. את צריכה לשמוע דברים חיוביים. את צריכה לשמוע שכולם מתייחסים לזה בצורה אחרת, יותר רגועה.
בואו נתרגל את זה, בואו נתרגל את זה. בואו נעשה איזושהי הפעלה. כאן אנחנו בקבוצה, אתה המדריך ואנחנו 10 אנשים. בואו נעשה תרגיל שיתקוף בדיוק את הנקודה
לא,
הזאת.
לא, בשביל זה צריכים להיות 10 אנשים.
כן, נגיד, אנחנו 10, לצורך העניין. נדמה
לא,
בעיני רוחן שאנחנו 10.
כל אחד מדבר מצורה אחרת.
כן, אבל בוא כן. תוליך אותנו. אבל בואו נעשה משהו שהוא ממוקד. אנחנו כל פעם מתרגלים כל מיני דברים, זה באמת מאוד עוזר לנו. אבל עכשיו בואו נהיה ממוקדים בדיוק על מה שעכשיו ניצה תיארה. שהדמיון שלי מתחיל לעבוד שעות נוספות, אני מסריט לעצמי כל מיני סרטים, לא נרדם בלילה, חרדות, דאגות וכן הלאה. זאת אומרת, הרגישות מופרזת. זה כן. המכנה המשותף שכינס אותנו כאן בסדנה כן. הזאת. בוא תוליך אותנו לאיזושהי הפעלה שתתקוף בדיוק את הנקודה הזאת.
לא, אני לא רוצה. אני רוצה שאתה תעשה את זה.
לא, ודאי, אבל אתה המדריך. אנחנו נעשה, מה שתגיד. כן, אבל משהו שיעזר לנו בזה.
אז עכשיו אני נמצא בחרדה. אני אתמול לא יכולתי להירדם. בת שלי הייתה באיזשהו מקום, אני לא יודע מה. בדיוק שמעתי משטרה עוברת ברחוב.
נכון, בדיוק. אתה כנראה גר ברחוב שלי.
הוא חי באותו סרט.
כן, חבורת נערים שם מתחת לבית, עם איזה שיגעונות, כן.
וכו' וכו' וכו'. ואני לא נרדם, אני מסתכל בחלון, אני מתקשר, לא יודע למי, מתקשר לחברה שלה, אפילו היא כבר הולכת לישון במקום אחר שאני מתקשר. גם כן ההורים אומרים שכבר כולם יושנים והיא לא נמצאת. אני כבר התקשרתי למשטרה עדיין, שם אומרים שלא ידוע. בתי חולים גם כן הם לא נותנים שום תשובה. אני לא יודע לאן לרוץ. אשתי שהתקשרתי עליה, היא רק ממש, אני מרוגז עליה ממש, כי היא מתייחסת לזה בצורה
רגועה.
כן, ואני לא יודע מה עושים. לעזוב את הבית, לאן לרוץ, לאיזה כיוון לחפש, אני לא יודע מה לעשות. כן?
כן.
זהו. ואני... מסתובב
מצד לצד במיטה.
כן, אחר כך אני קם והולך לחלון, מסתכל, לא יודע מה
לעשות. קוסיין, סיגריה, כלום לא עוזר.
כן.
חוזר, מתהפך, מחליף.
זהו. מה אני עושה?
כן.
עכשיו, אני רוצה שאתה תשחק לנו הטיפוס האחר לגמרי, ההפוך.
אין שום בעיה. הפוך.
כן, אבל בכל...
מכל הלב.
תשכנע אותנו. תשכנע אותי שאני עכשיו הייתי בחרדה הזאת.
תשמע.
נו.
קרה לי מקרה דומה לפני שבוע עם הבת שלי.
נו. מה אתה מחייך?
אני נזכר.
שזה נקרא, שזה כבר קרה.
כן, לא, אני נזכר, ואיך זה נגמר? זה נגמר בצורה מאוד, הכל בסדר. נתחיל מהסוף, הכל היה בסדר, תרגע.
אני לא יכול להסתכל לפרצוף שלך.
וואה, אז מה יהיה אצלנו בסדנה? אתה חייב לשמוע ממני.
נו, טוב, נגיד.
תשמע, היה לי ככה, היה לזה.
לא, כי אתה מחייך בזמן שאני נמצא בחרדה, אז איך אני יכול לקבל אותך?
ניצה, ניצה, היא... נעביר לניצה, היא תרגיע אותך, אני רואה שאתה חרדתי במיוחד.
כן.
ניצה, בבקשה.
היא בכלל חסרת רגש.
תשמע את ניצה, אתה בא אלינו באנטי או שאתה בא לסדנה? אל תבוא אלינו באנטי, לא רוצה לשמוע.
בסדר, נו נגיד שאני אשמע מה שאתם אומרים.
הנה, גברת ניצה, בבקשה.
נו, ננסה לחשוב, האמת היא שבוא נחשוב ביחד, בוא נחשוב ביחד מה יכול להרגיע אותך, מה יכול לעזור לך.
מה יכול להרגיע? שאיתי בבית. מה יכול להרגיע?
אתה יודע, הילדים זה ככה, לפעמים הם בתוך המשחק, הם לא שמים לב שעובר הזמן.
או שאני מדביק לה על הראש מצלימה.
רדאר.
כן, לא, מצלימה, אתה יודע, המצלימות האלה קטנות, שאני יודע איפה היא נמצאת ומה קורה סביבה.
בוא נחשוב באמת מה, בטוח היו לך עוד מקרים כאלה שבעבר והרגשת שהיית בחרדה ובסוף הכל נגמר טוב, ואתה יכול להיזכר במקרים כאלה.
כן, אז מה, זה לכולם ככה, אבל פעם זה...
אחד ממאה ייפול עליך, נכון?
כן.
גם עליי.
לא אחד, 20 ממאה.
כן, ניצה, אנחנו איתך.
זה קשה.
אני עברתי לצד.
הכנסתם אותי לחרדה עכשיו. במקום שאני ארגיע אתכם, אני גם כן התחלתי להרגיש בחרדה.
אז בהתחלה בוא נשיר שיר.
שיר, שיר.
כן, בוא נעשה, בוא נספר כמה בדיחות. חייבים לצאת לגמרי, למה אמרתי את זה? חייבים לצאת לגמרי מכל העניין. להתחיל אותו מניוטרל. זהו. לא מתחילים מנקודת הבעיה.
כאילו, אז זה לא טוב שהתחלת מהסיפור? לא הבנתי.
ודאי שלא.
לא להתחיל מהסיפור.
לא, לא, לא. אני מתחיל מהסיפור.
אבל אחר כך.
אבל אתם, בכלל כאילו אין סיפור ואין כלום.
אוקיי.
זהו. בסדר?
כן.
יופי.
אז עכשיו שמים נגיד שיר.
שמים שיר, עוגה על השולחן, עם קפה, משהו ככה. מרגע זה והלאה נמצאים ברקע נורמלי שאין כלום. נמצאים בפיקניק, באיזה מפגש יפה. יושבים בבית קפה, משהו, וזהו. זה מצב מובן.
כן.
זהו, מעכשיו והלאה, מתחילים לדבר על הדברים לא שייכים לזה. מה קורה שם עם החיות, בהמות, לא חשוב מה, מה קורה עם המזג אוויר, קצת משהו, משהו שהכי פחות מטריד, אבל בכל זאת ככה מסתובב. כן? עד שאנחנו מתחילים לעורר את הדאגות ובעיות, בתנאי שאנחנו קודם כל מספרים איך אנחנו מגיבים עליהם טוב. זאת אומרת, תרופה קודם צריכה להיות ממכה, ממחלה. כן?
תמחיש.
למחיש ככה. קודם...
עוד שנייה לפני שאתה מתאר, נראה שהבנתי. דבר ראשון, בא מישהו וככה שחרר, סיפר מה היה לו אתמול בלילה, בסדר? נגיד אתה. באת וסיפרת. שלב שני, אנחנו עוזבים את זה בכלל, כן. והולכים לכל התהליך שתיארת עד כה.
כן.
עכשיו עוברים לשלב שלישי.
כן.
מה עכשיו?
השלב השלישי הוא פשוט. עד כמה שטוב להיות בביטחון, ברוגע. מה זה להיות בביטחון וברוגע? כן? איך זה טוב להיות... איזה מין שלווה ולא חסר שום דבר, אתה יודע, ככה, בצורה כזאת. כולם נכנסים לסטלבט כזאת.
מדברים על זה?
מדברים על
כולם, כאילו, כן?
כולם, ככה. אין כאילו שאתה על חוף הים, חופש אינסופי, הכל בסדר, כלום לא זז. אחריך בית מלון, 5 כוכבים, הכל ככה מחוסה עד סוף החיים, כלום, כן? ככה מדברים בצורה כזאת, הים רק גלים ככה, הכל בסדר, כן? זהו. נכנסת לזה?
כן.
כן, יופי. ועכשיו מתחילים לחשוב איך אנחנו נמצאים במצב כזה בכל החיים שלנו, לאט לאט. רק לא לקפוץ. איך אני שומר אותה הרגשה של החופש, נוח, יפה, טוב, לא חסר שום דבר, הכל ברוגע, מצב רוח, טוב, רגוע, ככה. ואני נמצא בצורה כזאת רגועה בחיים שלי. קם בבוקר, הולך לעבודה, בלילה חוזר, משהו קורה, משהו אוכל, הולך לישון, בצורה נורמלית. הילדים יש להם חיים משלהם. גם אני בזמנים שלהם הלכתי לכל מיני מקומות, גם כן היו לי שם כל מיני אולי תקלות לפעמים. וההורים שלי גם כן מצד אחד נתנו לי לצאת, מצד שני היו בדאגה כנראה. וזה, ואני גם כן יודע שאין מה לעשות, זה החיים, אלו החיים, ובהם קוראים כל מיני דברים טובים, פחות, יותר. אבל אני מקבל את זה כחיים בצורה כזאת ש... חיים, כולם חיים, ואין מה לעשות. הכל תלוי ביחס האדם לחיים, לסביבה ולילדים. צריכים לתת לכל דבר בעולם, בחיים שלנו, שיופיע, איך אני אגביל את הילדים שלי, ודאי שלא. אז... אני מתייחס לזה רגוע. ואם לא עכשיו, אלה בעוד 5-6 שנים, בת שלי תלך לצבא, ומה אז? מה, הייתי יותר גדולה, יותר חכמה, אני לא אדאג עליה? שם זה לא יהיה מסוכן? ובכלל עד אז, והיא תרצה עוד לנסוע לחול, ולעוד כל מיני מקומות להיכנס? אז זה החיים. אני מקבל את זה כמו שהם. אני גם כן יודע שהדאגה שלי לא יועיל כאן כלום, והעיקר לשמוע מהרבה אנשים יחס כזה.
אז בשלב הזה כולם מדברים ככה? כמו שלמשל אתה, נגיד היית אחד. עכשיו נגיד ניצה מדברת ברוח זו?
כן, כולם.
ואז כולם.
כולם. וכולם נמצאים בחרדה פנימית נוראית. אבל מה שהם מדברים עכשיו כלפיך, זה משפיע עליהם, כי הם צריכים לשחק. הם נכללים מהדמות הזאת שבונים בפנים בעצמם. שאני בונה אלה כלפיך כאילו דמות שלי, אבל זה לא כלפיך. אני עוסק בינתיים בריפוי עצמי. כל אחד שכך מעביר את השיחה לאחרים, הוא מרפא את עצמו ומרפא את האחרים. וזה נקרא השפעת הסביבה על האדם.
במקרה שלנו, בדוגמה שעשינו פה היום במפגש, אתה היית זה שהעלה את המקרה שהכניס אותך להרדה.
כן.
כשנגיע לשלב הזה שבו כל אחד מההרים נכנס כבר, לדמות הזאת שתיארת עכשיו, שהיא מתייחסת לחיים כן ברגיעה, אז גם אתה תיקח בזה חלק? גם אתה שהצפת את המקרה שהוא היה בעצם הבסיס לערב שלנו הזה?
אני שיחקתי את עצמי בצורה הפוכה עכשיו.
לא, אבל גם אתה תידרש לזה? אתה זוכר, אתה הצפת את המקרה שעליו הדיון שלנו יושב היום.
זה קרה אתמול.
נכון.
עם הבת שלי, כן.
גם אתה צריך לקחת חלק? גם בשלב הזה השלישי שבו כבר אנחנו מציירים את היחס הרגוע. גם אתה עצמך תצטרך להיכנס לדמות כזו.
לכל אחד ואחד?
כן.
ודאי.
גם אתה, שהצפת את המקרה שכאילו שקרה לך הפוך.
כן, כן.
גם אתה.
אנחנו לא סתם יושבים. עכשיו ניצה מספרת לנו עד כמה שהיא רגועה במקרים כאלו. אני בכלל לא שמה לב, לא כלום, מה יש כזה, זה... גם אני הייתי ילדה, הייתי מסתובבת שם בתל אביב, בכל הברים, בכל המקומות. אפילו בגיל 15 נכנסתי לכל מיני מקומות, חשבו שאני כבר בת 18. וכולי וכולי. נסתכל לפרצוף שלה, אני לא מכיר. וזהו. אז מה קורה? כן? שום דבר לא קורה, בסדר, נורמלי, אתם רואים אותי ככה, שום דבר לא קורה. גם ככה אני מתייחסת לבנות שלי. שירו את החיים, למה שלא? זה החיים שלנו, שיתאמו את הכל מהחיים. זהו. אבל אני, ששומע את זה, לא מתנגד, אלא אני מתלבש בה. אני ממש חווה את כל מה שהיא מספרת בצורה אמיתית. אני רוצה להתקלל מהיחס הזה שלה. אני רוצה לקבל את המשחק שלה, שהוא לא משחק, שהוא זה אמת. אז אני מקבל כאן 9, איך להגיד, השפעות ריפוי.
אמן? עכשיו, אם כשהיא מדברת, או אתה, או מישהו בקבוצה הזאת מדבר, אני מרגיש היחס שלו, הוא הרי ידבר על איזושהי סיטואציה מסוימת.
כן.
אם אני מרגיש שבעיניי היחס שלו לסיטואציה הזאת, הוא כבר עבר את גבול להתייחס לחיים ברגיעה, אלא פשוט זה חוסר אחריות.
זה כל הפוסל במה פוסל, מה פתאום?
אז לא ככה להתייחס.
לא, רק בצורה אמיתית. אפילו שהיא לא יודעת כל כך לשחק, אני נכלה למה, כאילו שזה אמת ב-100%. נו, היא שחקנית לא טובה, מה לעשות?
לא, אבל אפילו אני כאילו, אפילו שאני מרגיש שהיא טעתה בשיקול דעת שלה, נגיד כהורה כלפי ילד או משהו
כן,
כזה,
כן, כן,
כאילו
כן,
שזה לא. חוסר, בעיניי נגיד זה חוסר אחריות.
אני מזדהה עם מה?
בכל זאת, אני לא אספוג ממנה איזה קלקולים, זה מה שאני רוצה לשאול.
בכל דבר מזדהה עם מה?
לא, אבל איך אני לא אספוג ממנה איזה עיוותים? הרי לא מטרתנו להיות אנשים מחסרי אחריות, לא?
זה הכל מאוד אישי, זה לא עיוותים, לא עיוותים, אם תתחיל למדוד את זה, תמדוד לפי הדאגה שלך, מופרזת, זה לא יצא לך מזה כלום.
נכון, אז מה אני עושה?
אתה מקבל אותה כמו שהיא משחקת. אותה דמות שהיא רוצה לשחק, אפילו משלים אותה. אתה גם כן משחק איתה יחד.
לא הבנתי.
היא עכשיו משחקת אמא שלא אכפת לה כלום מהבנים, בנות, ככה, נה, זה שום דבר, זה, יש לי חיים משלי, שיעשו מה שבא להם, אתה נכלל איתה, ואתה משחק איתה יחד. באמת, מה יש בזה? כלום, שום דבר, שיצא יצא, כל העם ככה, כל החברה, כל הילדים, יש להם חיים משלהם, שילכו, שיעשו את החיים שלהם, מה שהם רוצים, שיקבלו, וזהו. אני רגוע לגמרי.
בדיוק מזה אני מפחד, היא תקלקל אותי.
לא. לא, 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 לא. ככה אתה צריך את היחד לשחק.
במשחק בסדר, אבל אחר כך מה יהיה בבית? יש לי 4 ילדים. במשחק אני זורם איתכם בהכל.
כן.
זה לא... באתי כדי שתעזרו לי להתייחס יותר רגוע, אבל אני לא רוצה שתהפכו אותי לסרות בדיוק לצד שני, אתה מבין?
נכון, אל תדאג, זה יתאזן. יש לכם גם כן מישהו שמופיל אתכם. מישהו שמפיל. זה לא שתישאר בזה, אבל צריכים גם כן, כדי להביא אותך לנקודת האיזון, לקחת אותך לנקודת ההפוכה במה שאתה. אנחנו גם כן, בחברה אחרת שלנו, גם כן עושים בצורה מופרזת, משחקים, שמחה, גדלות החברה, גדלות המטרה, וכן הלאה וכן הלאה, וגם כן בצורה מופרזת. ובסופו של דבר זה מתאזן איכשהו.
חייב לשאול עוד משהו לגבי הבדיחות.
כן.
אני ראיתי שכשתיארת את הערכת מגן, שאדם צריך לבנות לעצמו, אז היה לך, התותח המרכזי זה היה השפעת הסביבה, כאלה מניפולציות כמו שעשית עליי עכשיו. זה הבנתי. ויש פה הרבה בעצם משחק תפקידים.
כן.
יש פה הרבה משחקי תפקידים בארגון הזה של השפעת הסביבה עליי, וגם אמרת עוד דבר שאתה חייב להוסיף אותו, שזה בדיחות וצוק וזה. עכשיו אני, ספציפית, באופי שלי, לא אוהב בדיחות. לא אוהב בדיחות.
חולה.
חולה, מה עושים?
מתחילים להתקלל מהבדיחות, מהבדיחות טובות, מהבדיחות חכמות. יש בדיחות שזה סתם גסות. כאלו, אתה יודע ש בישראל זה דווקא די מקובל. כל אלו שאני ניסיתי לראות ולא יכולתי. אבל אני מדבר על הבדיחות שהם עם הומור עדין, עם הומור גבוה, שלוקח דווקא כל מיני תכונות של האדם והופך אותם להפוכות, ו- 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 ועושה מהם צורות למיניהם מאוד יפות. מהומור אפשר לראות דברים גדולים מאוד. אני אגיד לך, אם אתה בטוח יודע את זה, בזמנים שהיו מלאכים,
מלאכים,
מלאכים, כן. בעולם, כל מלך ומלך היה מחזיק לעצמו, לידו, מי?
ליצן החצר.
ליצן. ליצן החצר, ולא אפילו אחד. היה שם ממש חבורה. למה? וליצנים היה יכולת, היה אפשר להם לעשות מה שבא להם. הוא יכול לבוא למלך ולצחוק מהמלך. כן, כן. אף אחד לא. מה, ממש מיד מורידים לו את הראש. ליצן לא. תסביר לי בבקשה. למה עשו את זה?
למה?
נו, מה אתה חושב? זה, 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 זה סתם טיפשות? ומלאכים היו מאוד מאוד קשים ורציניים כאלו ש... ולידם החזיקו כאלו הליצנים. כי ליצן יכול לרפות אותך. הוא יכול להביא לך מצב ההפוך. הוא יכול גם כן להוריד אותך. אתה מלך כן, אבל אתה סך הכל... אל תחזיק את עצמך גבוה. כי אם אתה גבוה, אף אחד לא יכול להשפיע עליך. אין אליך סביבה שיכולה לאזן, שיכולה לרפות אותך. וליצנים היו אז כעזרה, כהתמיכה, כסביבה, סביב המלך, כדי לתת לו מצב רוח ולרפות מכל מיני דברים. יש כל כך בעיות, פתאום בא ליצן, צוחק, המלך נרגע, מתחיל לחשוב על הדברים בצורה נורמלית. צריכים להזמין לך הביתה אולי, כזה. ליצן קטן כזה
מטר ועשרה.
כן, לא, אני אומר לך, דברים האלו הם מאוד מאוד עמוקים וחשובים.
אז איך להיפתח לזה? נגיד, אני באמת לא אוהב בדיחות, אז איך נגיד, אם היית עכשיו בא ואומר לי, אתה יודע מה? בוא אני אספר לך בדיחה. נו, מה עכשיו אספר לי בדיחה? אתה מבין, כאילו, מה?
זה חוסר התפתחות הפנימית.
אז מה אני עושה? אני בטוח שיש עוד אנשים שלא אוהבים בדיחות.
יש, יש.
אז אין זה פה בסל הרפואי.
לא, לא, לא. אם אתה לגמרי...
איך אני פותח את זה?
אני לא חושב עליך כך, כמה שאני מכיר.
לא, אני לא מדבר עליי באופן אישי.
אנשים שלא מבינים בדיחות, זה אנשים חולי נפש.
לא, לא מדבר לא מבינים.
אם אתה מגיע לחולי הנפש, כן? ממש ככה, למי שנמצא ב... ממש מוגדר כך.
כן.
או בכלל, אם הוא לא מוגדר כך, אבל אם אתה רואה שעליו בדיחות לא משפיעות, זה סימן שהוא חולה נפש. הם לא מסוגלים. האדם הנורמלי, הוא מבין את הדואליות הזאת, בשבילו זה דווקא נראה כמקרה ההתפתחות. הוא אוהב את זה. לא. אני מדבר על בדיחות לא גסות, אלא שוב, בדיחות חכמות, שאתה פותח פתאום את הדבר ורואה אותו מההפך, מזווית האחרת. לא. אז צריכים ללמוד את זה. אני, אם אתה שואל אותי, אתה יכול לבוא אליי, אני אראה לך שיש לי בתוך האינטרנט, נו, כתובת.
כן, במועדפים, בפייבורית.
כן, ששם זה בדיחות.
הזמן שלנו לשיחה הזאת לצערי עומד להיגמר, והייתי רוצה בכל זאת, אם אתה יכול לסכם את שני הדיונים שהיו לנו על דאגות והרדות, עם ה...
הסביבה הנכונה מעלה אותנו מכל בור שחור לאור, ליופי, לחיים אנוכים וטובים. הכל תלוי בנו איך לארגן את הסביבה. זה עלינו לעשות, ובתוכה עלינו להגיע לחיים מוזנים וטובים. לבריאות.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה לך, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, הרבה בריאות וכל טוב.